שלום. בנבואה, בנביאים, מי אמור לקבץ גלויות? מי יקבץ גלויות? השם. האם יש מקום בתנ"ך שמלך המשיח יקבץ גלויות? מה? אין שם מלך המשיח. בדיוק זה מה שאין שם. מה? איפה? ישעיהו י"א. לכאורה המקום היחיד שבא בחשבון הוא ישעיהו י"א, אבל בוא נסתכל מה כתוב שם. כל החלצי הראשון של הפרק זה חוטר מגזע ישי ושורש ישי אשר עומד לנסמים ועריכו בעירת השם וכו' וכו'. ומפסוק י"א מתחיל קיבוץ גלויות. מי יקבץ גלויות? מה? והיה ביום ההוא יוסיף השם שנית ידו, שם אדנות, לקנות את שער עמו שישר מאשור וממצרים ומפטרוס ומכוש ומאלם ומשנער ומחמת ומאי הים, נושא מסגויים וסף מנתחי ישראל, תפוצות יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ. והחרים השם את לשון ים מצרים כיום על אותו מרץ מצרים. קיבוץ הגלויות יעשה ביד השם. גם בישעיהו י"א לא כתוב שמלך המשיח יקבץ גלויות. רק הסדר הוא בפרק, קודם יצא חוטר ושורש ישי, ואחר כך יוסיף השם שנית ידו לקנות את שער עמו ונשא נס הגויים ואסף נדחי ישראל ונפוצות יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ. זה סדר הפרק. והנה הרמב״ם בהלכות מלכים אומר שמלך המשיח עתיד לעמוד ולקבץ נדחי ישראל, להילחם מלחמות השם. וחוזרים כל המשפטים שבימיו כשהיו מקודם, להחזיר מלכות בית דוד ליושנה לממשלה הראשונה, בונה המקדש, מקבץ נדחי ישראל. על הרמב״ם הזה, על הסדר ברמב״ם הזה בנו כל כך הרבה יהודים את סירובם העיקש להתבונן במציאות עד לרגע זה. כולל מלך המשיח עוד לא בא, אז שארבעה מיליון יהודים התקבצו לארצם העתיקה, זה מה זה? זה קורה, יש הגירה בעולם, נכון? יש הגירה, כמו שיש הגירת יהודים. בערך אותו סדר גודל של שלושה מיליון יהודים ומעלה יגרו מאירופה, בעיקר מזרח אירופה לאמריקה, וכך לארץ ישראל, אבל זה חלק מהגירות שבעולם. זה לא קיבוץ הגלויות המובטח, כי זה מה שצריך לעשות מלך המשיח. והאסמכתא היחידה בכל התנ"ך היא ישעיהו י"א, אבל גם שם לא כתוב שמלך המשיח יעשה את זה. מלך המשיח אמור שם רק לשפוט ברוח השם אשר עליו, היה צדק אזור מותניו, האמונה אזור חלציו. כל מלחמות השם וכל הדברים שדורשים כוח, זה השם יעשה. השם יכה את האויב, השם יקבץ גלויות. מלך המשיח רק יהיה שופט צדק, שופט, השופט המושלם, האידיאלי. ואז אנחנו באים ללשון חז"ל. חז"ל מסבירים את סדר תפילת העמידה, נכון? מה קורה בסדר תפילת העמידה? מה? קודם קיבוץ גלויות, ואחר כך משפט, השבת המשפט, ואחר כך הדין בראשי עולם, וישועת הצדיקים, ובניין ירושלים, ואז בא בן דוד. האם הסדר שבתפילת עמידה הוא סדר מעכב, הוא סדר, הוא סדר מכוון, מודע ומכוון? שתי הגמרות, שני התלמודים אומרים שכן. הגמרה במגילה י' זין ועמוד ב' ובירושלמי ברכות פרק ב' על חד הלד. אמר ראו לומר קיבוץ גלויות לאחר ברכת השנים, דכתיב ואתם הרי ישראל ענפכם תיתנו ופריכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. זה הפסוק של הקץ המגולה, נכון? אתם יודעים מה זה הקץ המגולה? היי, אתם יודעים? ברכות, זה מגילה י"ז עמוד ב', מגילה, וזה ירושלמי ברכות פרק ב' על אחד א'. אתם יודעים קץ המגולה? לא סיפרתי לכם על הבננות של הרב צבי יהודה? סיפרתי לכם עליו? לא? שאלתי את מורי ורבי הרב צבי יהודה קוק כמה פעמים, איפה הרב כל כך בטוח שאנחנו בגאולה? ואז הסתכל עליי בחיוך, בעיניים טובות, ואמר לי, בננות יפות בשוק, ראית? הרב צבי יהודה אהב בננות, משום מה, אולי מישהו אמר לי שהיו לו בעיות עיכול, אז אולי בגלל זה. בננות יפות מארץ ישראל, גדלות בארץ ישראל, ראית? כן, ראית? זה מה שכתוב בגמרא, אין לך קץ מגולה מזה. לא צריך להיות, לא צריך לדעת סודות של רשב"י ולא סודות של קץ ולא שום סודות בעולם. אין לך קץ מגולה מזה שנאמר, ואתם הרי ישראל, כתוב ביחזקאל, נכון? ענפכם תיתנו ופריכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. רש"י, כשארץ ישראל נותנת פירותיה ביד יפה, בעין יפה, זה קץ מגולה. זה מה שהרב קוק אמר, כן, הקץ המגולה עוד לפני מלחמת העולם. יש מושבות ויש חקלאות, חזרה להיות חקלאות של יהודים בארץ, אז עם ישראל קרבו לבוא. זה מה שכתוב ביחזקאל. והגמרא אומרת, אין לך קץ מגולה מזה. והגמרא במגילה על סדר התפילה אומרת, אומר ראו לומר קיבוץ גלויות לאחר ברכת השנים, נכתיב, ואתם הרי ישראל, ענפכם תיתנו ופריכם תישאו לעמי ישראל, היא תהיה ברכה חקלאית בארץ. כי קרבו לבוא, תקע בשופר גדול לחירותנו. תקבץ נדחי עמו ישראל. וכיוון שנתקבצו גלויות, נעשה דין ברשעים. וכיוון שקלו הפושעים, מתרוממת קרן צדיקים. אני מקצר את הפסוקים שהגמרא מביאה. ואיכן מתרוממת קרנם? בירושלים. וכיוון שנבנית ירושלים, בא דוד. וכיוון שבא דוד, בת תפילה. וכיוון שבת תפילה, בת עבודה. מה סדר הגאולה לפי תפילת עמידה שאומרים שלוש פעמים ביום? קיבוץ גלויות והשבת המשפט והדין ברשעים והרמת קרן הצדיקים ובניין ירושלים ואז צמח דוד ואז תפילה, כי דוד זה נעים זמירות ישראל, ואז בית המקדש. ומכאן עולה השאלה שאני מתקשה בה שנים על גבי שנים, איך יהודים שמתפללים שלוש פעמים ביום תפילת עמידה, ורבים מהם יודעים ששני התלמודים קראו את סדר התפילה כסדר עבודה, כסדר הגאולה. סדר התפילה הוא סדר הגאולה. הגמרא, בבלי וירושלמי. נאמר שרובם ידעו רק בבלי, אבל בבלי מגילה ידעו. ובוודאי למדנים שבהם ידעו גם ירושלמי. ובכל התנ"ך אין שום מקום אחר, אין אפילו מקום אחד שבו הסדר הוא כמו שכתב הרמב״ם. ואיך יכלו להגיד עד שלא בא מלך המשיח ועד שלא נבנה בית המקדש, זה לא כלום. ועוד היום כאן, היום מירושלים ועד אמריקה, אנשים מתפללים 3 פעמים ביום ואומרים, אבל זה לא גאולה, כי לא בא המשיח ולא נבנה בית המקדש. פשוט אבן לא אוכל, זה פשוט נשגב מבינתי. הרמב״ם לגבי סדר הגאולה, הוא עצמו כתב על סדר הגאולה שדברים סתומים הם אצל הנביאים, ולא ידע אדם איך יהיה הדבר עד שיהיה. זאת אומרת, הרמב״ם עצמו כתב שסדר הגאולה שהוא כתב הוא לא מחייב, הוא לא הכרחי, כי סדר הגאולה הוא דבר סתום ועמום אצל הנביאים, ולא נדע עד שזה יקרה. אז איך אפשר לסמוך על הרמב״ם בדבר שהוא עצמו כתב שזה דבר עמום וסתום ובלתי ידוע, ולא ידע אדם איך יהיה עד שיהיה? נגד מה? הרמב״ם שם בפרק אחרון של הלכות מלכים. זה הכל פרק י' א' ב' בהלכות מלכים. איך אפשר לסמוך על הרמב״ם, מה שכתב בסדר הגאולה, שהוא עצמו בפרק הבא אומר שזה אי אפשר לדעת, נגד מה שקבעו חז"ל בסדר תפילות, בסדר ברכות העמידה, ואמרו שזה סדר הגאולה באופן מאוד מאוד ברור. יהודים מתפללים 3 פעמים ביום. לא שמעו כל שופר, כל שופר של קיבוץ נידחים, לא שמעו אותו. לא שמעו אותו כשהגרא אמר מה שאמר, לא שמעו אותו כשהרב אלקלאי כתב מה שכתב, ועוד לא היו חילונים וציונים החילונים להאשים אותם בכל זה. לא שמעו כשמשה מונטיפיורי עשה מה שעשה וניסה בכל כוחותיו לבנות יישוב חקלאי ויישוב גדול של יהודים שישובו לארץ, ולא שמעו לתנועה הציונית, ולא שמעו גם כאשר באה מלחמת עולם גדולה, 4 קיסרויות קרסו ונעלמו, יצאה הצהרת בלפור, אושרה בסן רמו בחבר הלאומים, רב מאיר שמחה מדווינס כתב במכתב שר פחד השבועות, ובכל זאת לא שמעו. היו כאלה שכן שמעו, תמיד היו כאלה שכן ראו את זה ושמעו את זה. הלו הרב קנמן העיד, זה סיפרתי לכם, נכון? הרי הרב יוסף קנמן שיסד את ישיבת פוניבש בבני ברק, העיד שהחפץ חיים לפני פטירתו אמר לו את אותו פסוק של הגאון מווילנה. כן? תלמידי הגר"א מעידים עליו. שכל פעם שהיה מגיע לפסוק בנבואת יואל היה בוכה. נבואת יואל פרק ג', ואתם הרי ישראל ענפכי לא, זה ביחזקאל, סליחה, יואל פרק ג', והיה כל אשר יקרא בשם השם ימלט, כי בהר ציון תהיה פליטה כאשר אמר השם, ובשרידים אשר השם קורא. והגרא היה בוכה ואמר, רק בהר ציון תהיה פליטה. איך אפשר להעביר 600 אלף מישראל לארץ ישראל? רק שם תהיה פליטה, והיה בוכה. 11 תלמידים היו לאגרה, 10 מהם עלו לארץ במצוות רבם. עם הבנה שצריך לעשות פעולות מעשיות כדי לאפשר עלייה המונית, בניגוד לתפיסה הרווחת מסביב. תלמידי הגרא הייתה להם תפיסה של התחלת דגאולה, שצריך לעשות בשבילה פעולות ממשיות, לקנות אדמות ובתים וליישב יהודים על אדמתם. זאת הייתה מסורת של תלמידי הגרא, הם מעידים על זה אחד אחרי השני. מי שרוצה לקרוא יקרא, יעיין בספריו של אריה מורגנשטרן, משיחיות ויישוב ארץ ישראל במאה ה-י"ט, בהוצאת יד בן צבי, גאולה בדרך הטבע, אוסף מקורות שהוא הוציא במכללת אורות אלקנה. יש אוסף מקורות עוד לפניו שהוצאתי יחד עם אריה מורגנשטרן במכללה בבית וגן. יש לפחות 3 ספרים, אני מניח שהם פה בספרייה כולם, של אריה מורגנשטרן, שמביאים את העדויות השונות של תלמידי הגרא, על תלמידי הגרא, על תפיסת הגרא. וכמובן הספר כל התור של רבי הלל משקלו, וההקדמה של פת השולחן של רבי ישראל משקלו, ועוד. כל אלה תלמידי הגאון. אז הפסוק של הגרא היה הפסוק הזה. זה מופלא שהגרא חש את השואה. כלומר, רק בהר ציון תהיה פליטה, איך אפשר להביא 600 אלף מישראל לארץ ישראל? תחשבו כמה מוקדם הגרא חש את התחושה הזאת ובכה והדריך את תלמידיו לעלות לארץ. האחד מ-11 תלמידיו שנשאר מאחור היה רב חיים מוולוז'ין, והוא היה הבסיס האחורי של העולים. הוא תמך בהם, הוא סייע להם, הוא עזר להם גם בכסף וגם ביצה. כן, הוא נשאר בעצם בבסיס האחורי. עולם הישיבות, עולם הישיבות הליטאי בנוי כולו על רב חיים מוולוז'ין. על רב חיים מוולוז'ין, תלמיד הגרא. והדבר הזה של יישוב ארץ ישראל בדרך הטבע נעלם. כאילו לא קיים. לא אצל הגרא, לא אצל רב חיים מוולוז'ין. כל מה שעבר מהגרא לרב חיים מוולוז'ין לעולם הישיבות, זה הדרך הלימוד. והדבר הזה לא עבר. הרי בוולוז'ין היו אחר כך גם הנצי וגם רב חיים מבריז. שני אנשים מדהימים. שני גדולי עולם. אגב, שונים מאוד זה מזה. כן? תשאלו את בני משפחת ליכטנשטיין, תשאלו. כן? רב חיים מבריסק מול הנציב. כן? יש הרבה סיפורים. איך היה ליל סדר אצל רב חיים מבריסק, איך היה ליל סדר אצל הנציב. שני עולמות. תלמיד מובהק של הנציב היה הרב קוק. הרי הוא בא גם כן משם. אז הרב קוק, בעקבות הנציב, המשיך את הקו הזה של הגרא ותלמידיו ללכת עם הגאולה בדרך הטבע ועם בניין הארץ, ולשמוע, להתבונן במה שמתרחש בעולם. אגב, הרב קוק בעקבות הנציב גם לקח את ההדרכה של הגרא על לימוד תוספתא וירושלמי וכל מה שעולם הישיבות לא לקח. כי עולם הישיבות לקח מרב חיים מבריסק את דרך הלימוד הבריסקאית. אבל להגרא היו עוד דברים. למה זה צריך היה לקרות שבתוספתא וירושלמי והשוואות עם כל מקורות חז"ל האחרים תעסוק רק האקדמיה התלמודית ולא עולם הישיבות? מה, איזה היגיון יש לדבר הזה? הרב קוק רצה בישיבה המרכזית העולמית שהוא רצה להקים בירושלים, אגב לא קמה מעולם. ישיבת מרכז הרב היא לא הישיבה המרכזית העולמית, זה נשאר חזון. הוא חלם על משהו בסדר גודל של האוניברסיטה העברית כישיבה תורנית שעוסקת בכל התחומים שבעולם, כולל מחקר. אז מה שעושים באקדמיה, הרב קוק רצה לעשות בישיבה. מה שאנחנו עשינו פה בתנך זה חלק מהחלום של הרב קוק. מה שעשו במרכז הרב במחשבת בתחום האמונה, אמונות ודעות, זה חלק מהחלום של הרב קוק. על כל פנים, אני באמת קשה להבין איך עולם הישיבות הליטאי לא לקח את כל המרחב כולו של מסורת הגרא, היינו גם בדרכי הלימוד הרחבות יותר וגם בבניין ארץ ישראל בדרך הטבע. ובכל זאת הרב יוסף קהנמן, מייסד ישיבת פוניבז' כפי שהזכרתי, קיבל מחפץ חיים לפני פטירתו, ככה הוא סיפר, שהוא היה אצל החפץ חיים ערב פטירתו, זה תרצג למניינן 1933. שהוא היה אצל חפץ חיים ממש ערב פטירתו, החפץ חיים אמר לו, כי בהר ציון תהיה פליטה כאשר אמר השם, ובשרידים אשר השם קורא לך לארץ ישראל. ואתה כהן ועכשיו תצא. ידע שהוא עומד למות והוא אמר, אתה כהן, אסור לך להתאמן. ככה מסופר, הרב קהנמן שם את הפסוק הזה, כי בהר ציון וירושלים תהיה פליטה כאשר אמר השם, בשרידים של השם קורא, בשער שיבת פוניבז' שהוא הקים. בישיבת פוניבז' אני זוכר בילדותי היו מאבקים על הדגל ביום העצמאות. תלמידי הרב קהנמן ובהם הרב נחום נריה, בנו של הרב נריה, הניפו דגל ואחרים היו מורידים, ואחרי פטירתו של הרב קהנמן אמרו יש צוואה של מייסד הישיבה, לפי שעון בדיוק מניפים דגל בכניסת היום עד יציאתו על הדקה של הזמן, כי כך רצה הרב קהנמן. אם זה חי וקיים עוד היום אינני יודע, אבל אני יודע את זה לפחות ברקע שזה קיים. אני עצמי סיפרתי את הסיפורים האלה פעמים רבות, בעיקר את הסיפור על הגרא, על תלמידי הגרא עם הפסוק הזה ביואל, במקומות רבים, ופעם אחת לפני שנים אחדות פה ביום שישי בשיעור על רמב"ן על התורה, ניסיתי להראות איך הגר"א ממשיך את הקו של רמב"ן על התורה בסוד ימות עולם, לא חשוב עכשיו להיכנס לזה. ואחרי השיעור ניגש אליי דוקטור שוקי איילון, רופא שיניים פה באלון שבות, גר ברמות בירושלים, רועד כולו, אמר לי, הרב יואל, סבא שלי ברכבת לאושוויץ בהונגריה אמר לאבא שלי את הפסוק הזה, תברח לארץ ישראל, תימלט, כי בהר ציון וירושלים תהיה פליטה כאשר אמר השם, וזרק אותו בחלון הרכבת. והאבא זה חי בירושלים. אז כן היו אנשים שכן שמעו משהו. כן היו אנשים ששמעו משהו. אלה קלטו את הרגרה ואלה שמעו, קראו את הרב אלקלאי והרב קוק, היו כאלה שכן שמעו משהו, עד כדי לזרוק בחור צעיר מחלון הרכבת לאושוויץ ולהגיד לא תימלט. זה הסיפור, הוא יותר מסובך ויותר מורכב, אבל זה קטע קטן שלו. ובכל זאת עולם רבני שלם וענק בהיקפו לא קלט, לא שמע, לא הקשיב. כמובן שהיו המון שברחו. הלו מאז הסופות בנגב והפוגרומים וקישינב, אז יהודי רוסיה התחילו לברוח בהמוניהם. 3 מיליון הגיעו לאמריקה. הרי עברו קיאנוס. עברו עולם ומלואו כדי להינצל. בזמן שהגיעו לכאן כ-25,000 יהודים בעלייה הראשונה, עברו את האוקיינוס פי 20, פי 30. בעלייה השנייה שהגיעו לארץ עוד כ-25,000 יהודים, הרב קוק ביניהם, כן, הגיעו לאמריקה עוד איזה 1.5 מיליון, משהו כזה. וכשאתה רואה את המספרים, יש באטלס קרטה של עם ישראל בזמן החדש, יש כל הטבלה הזאת של ההגירה היהודית לאמריקה. אפשר לראות בדיוק את השנים. כל שנה שבה למדנו על איזה גל עלייה לארץ ישראל, כזה, יש משהו כזה של יהודים שהלכו לאמריקה. העם ישראל לא ישב על סיר הבשר. הוא ידע ש... כי היהודים ידעו שהם עצמם הבשר. כמו שיחזקאל אמר בנבואתו, נכון? ש... כן, אתם הסיר והבשר, אתם בירושלים. אז זה ידעו גם בירושלים, דליטה ובכל מקום. יהודים ברחו בהמוניהם. אבל לא הגיעו הנה. אתה מסתכל על זה ואתה אומר, ואחרי כל זה קמה מדינת ישראל, ואנחנו פה היום 6 מיליון יהודים. מה עוד צריך לקרות כדי לפקוח עיניים עיוורות? אז אני מתקשה בדברים האלה, אני מנסה לחשוב מה מניע את הדברים האלה. ומאיפה זה בא? כמובן הטענות העיקריות זה שחילונים הנהיגו את זה, אלה טענות שווא. מפני ש... למה לא הקשבתם לתלמידי הגאון? רבי עקיבא יוסף שלזינגר? למה לא הלכתם עם משה מונטיפיורי? כשהרב אלקלעי אמר שצריך לעשות כינוס גדול ולבחור מנהיג והוא יהיה משיח בן יוסף, הוא הציע את משה מונטיפיורי, מנהיג יהודי, שר מוכר בעולם, לורד עם תואר אצולה בריטי, מוכר בכל הארצות, בכל אירופה, ויהודי שומר מצוות בלי סדק. אז זה פשוט לא אמת. כל הדיבורים על חילוניות וחילוניים, זה בא אחר כך. זה בא אחרי שהיה עיוורון גמור ומקצה לקצה כמעט. כמעט. יש בודדים. אם זה העניין של להתגרות באומות, אז מרגע שמשה מונטיפיורי יש לו תואר אצולה והוא יכול מצליח לבטל עלילת דם בדמשק ובמקומות נוספים, אז כבר יש פתרון לעניין הזה של... שלא, אפשר לעשות בלי למרות באומות, אפשר לחתור מה שהתנועה הציונית עשתה אחר כך, מה שהרצל עשה, לבקש רישיון. ואחרי הצהרת בלפור וסן רמו כבר אמר האור שמח שר פחד השבועות, כתב, נו אז מה עוד צריך היה לקרות? אחד הדברים המזעזעים ביותר בעיניי הוא הקמת חידוש הישיבה, הקמת הישיבה הגדולה העולמית של חכמי לובלין אחרי מלחמת העולם הראשונה. הרב קוק יצא מגדרו במאמץ לשכנע אותם לבנות את הישיבה העולמית הזאת בירושלים. תארו לכם שכל אותם גדולי אגודת ישראל שהקימו את ישיבת חכמי לובלין, היו ביניהם אנשים בעלי שיעור קומה ובעלי כישרון אדיר, כן, אחד מהם ידוע לכולכם בתור מייסד הדף היומי, את כל הכוח הזה למה לא בירושלים? תארו לכם שהיו, היה חיבור כוחות, איזה דמיון. חיבור כוחות שמקימים את הישיבה המרכזית העולמית יחד עם הרב קוק בירושלים. חכמי לובלין עולה לארץ ישראל. הקימו את הישיבה הזאת, נחשבה לישיבה עולמית עם ספרייה. בית עקד ספרים שהיה אמור לשרת את כל בני התורה בכל העולם. זאת הייתה התוכנית, וככה בנו את זה. הישיבה הזאת נחנכה. הזמינו את הרב קוק, דרך אגב. ובאכזבה גדולה הוא כותב להם בשורות אחדות שהוא לא יבוא. הישיבה הזאת נחנכה בתרץ, וחרבה על ידי הנאצים, ששרפו את כל הספרייה הזאת. 10 שנים בדיוק. קשה לרדת לעומק הטרגדיה הזאת. מה היה יכול להיות? אם החזון איש והרב קנמן ידעו לעלות לארץ ישראל לפני השואה, למה לא אחרים? הרב דוקטור זרח ורפטיג, אחד מגדולי הדור באמת, אחד מגדולי הדור, כן, רב ציוני, משכיל, בא עם תואר דוקטור, הכל טוב ויפה, מה לעשות שהוא ציוני? הוא הציל את ישיבת מיר. אתם יודעים את הסיפור? ישיבת מיר ניצלה בזכותו של הרב דוקטור זרח ורפטיג. כשהנאצים פלשו, זה כבר 41, אמר ורפטיג לראשי ישיבת מיר, צריך להציל את הבחורים. אמרו לו, צריך להציל את הישיבה? נכון? עולם הישיבות נאבק כדי להציל את היהדות, את התורה, את הישיבה, את הרוח. אמר להם זרח ורפטיג, אם נציל את הבחורים, תנצל הישיבה. אם לא נציל את הבחורים, לא תהיה ישיבה. הם לא בדיוק הסכימו איתו, אבל החליטו לתת לו לפעול, לא להתערב. והוא מצא את הנספח הסיני שם קונסול סיני שהיה חסיד אומות עולם אמיתי, ו הנפיק אשרות שאף אחד לא נתן לו רשות מסין לעשות את זה. הוא עשה את זה כדי להציל אותם, והבריח כמעט את כולם דרך המזרח הרחוק, ובאמת הוא הציל את ישיבת מיר. אחר כך הוא ישב על האובניים של מגילת העצמאות ושל בקום המדינה, היה שר בממשלת ישראל. כשנפטר זרח ורפטיג ב-94, באתי לשבעה. ישבו שם בניו, רבנים חשובים ומבוגרים, וסיפרתי להם כמה סיפורים על אבא שלהם. בין השאר אמרתי להם, אתם יודעים שאבא שלכם היה גדול הדור. הם חייכו. אתם מבינים ששום מקום בעולם הישיבות המכובד די היום לא יכירו בזה שזרח ורפטיג היה גדול הדור. שאלתי האם מישהו מגדולי ישיבת מיר או ממשפחותיהם הגיע לשבעה. אמרו, הגיע קלה, אחת הקלות של ראש ישיבת מיר דאז, ואמרה, חותני זיכרונו לברכה היה אומר, זרח ורפטיג טעה, אבל ברצות השם גם טעות מצליחה. אתה לא יודע אם לבכות או לצחוק, נכון? למה זרח ורפטיג טעה אם הוא הצליח להציל את בחורי הישיבה? כי אם זרח ורפטיג צדק, אז גדולי הדור טעו. זה כפירה בעיקר. אם כן, אני פשוט מנסה למקד בשורה של דוגמאות על המעפילים כבר דיברנו, נכון? זה אותו סוג של בעיה, פעם התמקדנו בתחום, בכיוון הליטאי יותר. וניסיתי להראות שהעניין הזה הוא באמת לכאורה עניין פשוט לחלוטין. כי חז"ל הכריעו אותו ומתפללים שלוש פעמים ביום לפי סדר תפילת עמידה. מה? ישעיהו י"א והסדר. אז נכון שזה הסדר ישעיהו י"א, אבל בכל שאר הנביאים הסדר הוא אחר. בירמיהו למד ג' בן דוד, דוד מופיע בסוף. ביחזקאל למד ז' דוד מופיע בסוף. למד ו' למד ז' דוד מופיע בסוף. הסדר בכל מקום הוא הפוך, וגם בישעיהו י"א כתוב שאר עמו אשר יישאר, שארית אחרונה, סיום קיבוץ הגלויות. אבל קיבוץ הגלויות העיקרי מניין? אני מנעוריי בבני עקיבא אהבו לקרוא לי יואליש. אז ככה דרך לצון של חבר'ה צעירים. ואני לא יכולתי שלא, בגלל זה, בזכות זה, אני יודע, לא יכולתי שלא לקרוא את ספרו של רבי יואליש טייטלבאום מסתנו. גם מפני שיש בי הסקרנות הזאת ש שהביא אותי לקרוא על מסעו של המנחת אלעזר לארץ הקודש ועל חזרתו ועוד ועוד ועוד. בספר המפורסם של רבי יואליש טייטלבאום מצאתי דבר נורא. אומרים שהוא היה מפולפל וחריף ביותר וידע להכניס פיל בקוף המחט, ובאמת מצאתי כדברים האלה. מצאתי קטע שהוא כתב על תקע בשופר גדול לחירותנו, שברור שהוא לא יכול היה שלא להיות מודע לגמרא הזאת ולסדר הזה של הברכות. והוא כתב לא פחות ולא יותר. נתחיל ככה, הוא קודם כתב שהמילה לארצנו איננה בנוסח המקורי. וזה נכון. גם שופר גדול לחירותנו, סנס קבץ גלויותנו, קבצנו יחד מהרה מארבע כנפות הארץ, ברוך אתה השם, מקבץ נדחי עמו ישראל. אז הוא, שהיה חוסי צטמר, הוא ידע שהגרסה המקורית, נוסח אשכנז, אין המילה לארצנו. ואז הוא מכניס פיל בקוף המחט, ומצא רעבד בקריטות, פירוש המשנה, שעל בסיס פסוק ביחזקאל שהשם יקבוץ את עמו אל מדבר העמים וישפט איתם שם במדבר העמים. יחזקאל כף, אם אני לא טועה, פסוק למד דלת, והוצאתי אתכם מן העמים וקיבצתי אתכם מן הארצות אשר נפוצותם בהם ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחימה שפוכה, והבאתי אתכם אל מדבר העמים. כן, כמקבילה למדבר סיני ביציאת מצרים. ונשפטתי אתכם שם פנים אל פנים כאשר נשפטתי את אבותיכם במדבר ארץ מצרים. כן, נשפט אתכם נאום השם, ועברתי אתכם תחת השבט והבאתי אתכם במסורת הברית. וברותי מכם המורדים והפושעים בי מארץ מגוריהם, הוציא אותם, ולאדמת ישראל לא יבוא, וידעתם כי אני השם. הוא כתב שמקבץ נדחי עמו ישראל זה למדבר העמים, למשפט הנורא הזה. ואני סקרן אמנם, והולך לקרוא כל דבר, אבל אני לא יכול להתאפק, פשוט לא יכול להתאפק. יש לי דמעות בעיניים כשאני קורא דבר כזה. בדור הקודם השם קיבץ נדחי עמו ישראל לשני מקומות, לארץ ישראל ולאושוויץ. בדיוק זה, ובדיוק משם, מהקיבוץ ההוא לאושוויץ, מדבר העמים, משם יצא הרבי מסתמה ברכבת של דוקטור קסטנר הציוני. אותה רכבת שיצאו חותני וחותנתי וחניכי בני עקיבא וחניכי תנועות הנוער. הוא נמלט ברכבת הזאת משם, מהמקום שהוא מדבר עליו. הוא כתב את זה כבר באמריקה. הוא לא מבין מה הוא כותב. הוא באמת לא מבין מה הוא כותב. זה, כל זה הוא פשוט אי אפשר להכיל אותו. קשה לקלוט את הדבר הזה. ואני לא בא עכשיו לתת תשובה, לנסות לתת תשובה מה עומד מאחרי הסירוב העיקש הזה והעיוורון הגמור הזה להכיר בדברים פשוטים. אולי אני אתן על זה רמז אחד. הרב מרדכי ברויר, זכרו לברכה, כתב מאמר מופלא שנקרא עם ומדינה במשנת רבי יצחק ברויר, ואחד מהקבצים של תרבות תורנית שעשו פעם כינוסים גדולים והוציאו ספרים חשובים. אני יודע כמה אנשים קוראים את הספרים האלה. הרב מרדכי ברויר ידוע לכם היטב מפרשנות התורה, אבל האמת היא שהוא קיבל פרס ישראל, ברוך השם, היה מגיע לו 3 פעמים פרס ישראל, כן? לו זה תלוי בי. פרס אחד על מפעל המסורה שלו, אחד על מפעל הפרשנות שלו, והשלישי על הציונות שלו, על מאמריו בענייני ציונות. וכשיגמרו להוציא את כל מה שיש לרב ברויר, היה לרב ברויר לומר במסורה ובפרשנות, אולי מישהו יגאל את מאמריו הציוניים. רובם נכתבו בעיתון נקודה בשנים האחרונות, אבל אחד נכתב בשלב מוקדם יותר בקובץ ההוא, עם ומדינה במשנת רבי יצחק ברויר. רבי יצחק ברויר היה דודו, מנהיג אגודת ישראל היקית, לימים הפלג שעלה ארצה, אבל בשלב הראשון מי שהגה וביסס את האידיאולוגיה של עם התורה, עם ישראל הוא עם התורה. עם התורה, המולדת שלו היא התורה, לא ארץ ישראל, אלא כן, מול עם ישראל של התנועה הציונית הוא הציב את עם התורה. ושם הרב ברויר, הרב מרדכי ברויר, עוסק במשנת עם התורה של רבי יצחק ברויר. מעניין שהוא מביא שהרב מפוניבז' אמר לרבי יצחק ברויר שהוא לא מצא את ההגדרה הזאת של עם התורה, הוא לא מצא בראשונים. אמירה ליטאית חביבה. איפה זה בראשונים? זה כולו המצאה. מורי ורבי הרב צבי יהודה קוק היה אומר על זה, פעמים רבות אמר את זאת, ברכת התורה שהיא המעולה שבברכות על פי הגמרא, שאנחנו לא מבטרים עליה ובה אנחנו עולים לתורה, אומרת אשר בחר בנו מכל העמים תחילה, ואחר כך הוא מתוך כך ונתן לנו את תורתו. זה הסדר של ברכת התורה. זאת אומרת, זאת התפיסה ההפוכה בתפיסת עם התורה. והנה הרב מרדכי ברויר מספר על מפגש מרתק שהיה לרבי יצחק ברויר עם הרב קוק. כאשר הרב קוק כבר עלה לירושלים וכיהן שם ברבנות, נבחר לרבה של ירושלים והקים את הרבנות הראשית לארץ ישראל, ביקרו אותו כל מיני אנשים שקודם הם לא הסתכלו לכיוון. אחד היה הרבי מגור, וזה מפורסם יותר, והביקור האחר של רבי יצחק ברויר ידוע הרבה פחות. רבי יצחק ברויר יצא מהרב קוק כולו מופתע ואמר, אין בו אף טיפה אחת של כפירה. אבי מגור אמר, הוא איש קדוש וטהור, אבל אני מסתייג מכמה דברים שהוא כתב. אבל יצחק ברויר, שהיה יקב ובעל הגדרות מחודדות, אין בו אף טיפה אחת של כפירה. כלומר, להפתעתו הגדולה. אתם יודעים שהרבה אנשים פגשו את הרב קוק, היו עמומים, הם חשבו שהם יפגשו חלוץ עם קסקט. לפי כל מה שסיפרו עליו. הם פגשו את הלבוש החסידי הזה, ואת הרב השופע הזה, שהוא בא גם מהעולם הליטאי וגם מהעולם החסידי בבת אחת, גם מקורב לחב"ד וגם תלמיד של הנציב. לא ידעו להכיל את הרב קוק, לא יכלו להסביר לעצמם את התופעה. אין בו אף טיפה אחת של כפירה, אמר רבי יצחק ברויר, אבל הוא שותה את כוס התרעלה של ההיסטוריה עד תומה. כוס התרעלה של ההיסטוריה. אנחנו עם נצח, יצאנו מההיסטוריה. היו לנו שני חורבנות, יצאנו מההיסטוריה. אנחנו חיים בנצח, בתורה. הציונות אמרה לחזור להיסטוריה. למה לחזור להיסטוריה? בהיסטוריה יש חורבנות. בהיסטוריה יש אסונות. בהיסטוריה אתה פעם מנצח ופעם מפסיד. עולים ויורדים. מצליחים, אחר כך מפסידים, נכשלים. זה הכל עליות וירידות. למה לחזור להיסטוריה? הוא שותה את כוס התרעלה של ההיסטוריה עד תומה. אמירה מחודדת, אמירה חריפה, אמירה מרתקת ומעניינת. הרב ברויר לא עושה שום הנחות ודן בשבט את התפיסה של דודו, מנתח את זה בצורה מבריקה ויוצאת דופן. כדאי מאוד לקרוא את המאמר הזה. אני מבין את החרדה העמוקה, אני כן מבין את החרדה העמוקה מכניסה חזרה להיסטוריה. ההיסטוריה עוד לא נגמרה. מלך המשיח בתודעה היהודית, העממית, ההמונית, זה קץ ההיסטוריה, זה מחוץ להיסטוריה. ההיסטוריה זה מלחמות. אתם רוצים לחזור להיסטוריה, הציונים רוצים להחזיר אותנו להיסטוריה. פעם הם ינצחו, פעם הם יפסידו. זמן מסוים יצליחו, וזמן אחר מי יודע מה יקרה. אפילו חורבן הגולה בשואה לא עקר את הפחד הזה, ואולי אף להפך, חידד אותו. במקום אירופה אנחנו נשים אמריקה, במקום אמריקה לא יודע, נשים אוסטרליה, נשים מה שלא יהיה. אנחנו לא נחזור להיסטוריה כי זה פחד נורא. זה קצה של חוט לנסות להבין את הרתיעה העצומה הזאת מן הציונות אחרי כל מה שקרה. לא מהפוליטיקה, מהפוליטיקה יודעים להשתתף בפוליטיקה, אבל לראות במדינת ישראל הציונית את עבודת השם, חלק מרכזי בעבודת השם, הרי כל מה שמספרים לנו עכשיו על עבודת השם זה עולמו של היחיד. והיחיד הזה יכול להיות גם באומן, ויכול להיות גם באמריקה, ויכול להיות בכל מקום. כלומר, זאת בריחה מן הציונות ומהמפעל הציוני כחלק מעבודת השם. זאת הבעיה. כאן מקופל משהו עמוק מאוד שיפריע לראות אפילו את הדברים הפשוטים שהצבתי קודם. אז כאן יש לי איזשהו רמז לכיוון של ניסיון להבין מאיפה זה בא. כוס התרעלה של ההיסטוריה, הפחד הגדול, הפחד הגדול. וזה מביא אותי באמת ליחזקאל עם גוג ומגוג וכל אלה, כל הדברים האלה. כבר אמרנו, אתם הרי ישראל, אנפיכם תיתנו, פריכם תישאו לנו ישראל, כי קרבו לבוא. אבל עכשיו משהו אחד על העצמות היבשות. כבר אמרתי לכם את זה? מי היו העצמות היבשות? כן, לא? אני לא זוכר מה אמרתי, איפה. מי היו העצמות היבשות? התריד אותי שנים רבות. את פרק העצמות היבשות, אולי בתקווה שזוכרים מהפטרת חג, ויאמר אליי, יחזקאל עמ"ז י"א, ויאמר אליי בן אדם העצמות האלה, כל בית ישראל המה. הנה אומרים, יבשו עצמותינו ועבדה תקוותינו, נגזרנו לנו. בהמשך הפרק, הפטרה בפרשת ויגש, ההפטרות מחלקות את הפרק לשניים, חבל. ויהי דבר השם אליי לאמור, ואתה בן אדם, קח לך עץ אחד, מפסוק תתווה, וכתוב עליו ליהודה ולבני ישראל חבריו, ולקח עץ אחד וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים, וכל בית ישראל חבריו. המילים כל בית ישראל כתובות בעצמות היבשות, ובעץ יוסף. בעץ יהודה כתוב, בני ישראל חבריו, אבל בעץ יוסף כתוב בכל בית ישראל חבריו. ולפני ששמתי לב לזה, אמרתי כבר מן הסברה שהעצמות היבשות הם גולי שומרון ולא גולי ירושלים. כי בימי יחזקאל גולי ירושלים שהוא היה מהם היו שבורים ורצוצים ומוקים, הם עברו חורבן ואסון ושואה, הם איבדו את עולמם ואיבדו המונים מבני ירושלים ומבני יהודה, הם איבדו את העיר ואת הממלכה ואת המקדש ואת הארץ, אבל עצמות יבשות הם לא היו. דבר אחד הם לא היו, עצמות יבשות. אבל גולי שומרון שהגיעו לשם 150 שנה לפני כן, בימי יחזקאל כבר היו עצמות יבשות. והנה אומר הנביא, אחרי שהעצמות היבשות יקומו מקברותיהם, כי השם יפתח את הקברות ויוציא אותם וקרב אותם אחד אל אחד לחל עץ אחד, והיו לאחדים בידיך. וכי אומרו, כאשר אומרו אליך בני עמך לאמור לו, תגיד לנו מה אלה לך. הנה אני לוקח את עץ יוסף אשר ביד אפרים, שבטי ישראל חברה, ונתתי אותם עליו, את עץ יהודה, ועשיתים לעץ אחד, והיו אחד בידי. כאן אני נוהג לשאול, מה נס גדול יותר, שעצמות היבשות יצאו מקברי הגלות, או שעם ישראל לא יתפלג עוד פעם? שעם ישראל לא יתפלג עוד פעם, מה נראה לכם נס יותר גדול? מה? שעם ישראל לא יתפלג עוד פעם. טוב, זה חוכמה קטנה קצת, כי אנחנו כבר פה. כן, מקברי הגלות יצאנו, אבותינו כבר יצאו, אז זה נכון, אבל ברגע שאומרים שעם ישראל לא יתפלג עוד, אז אני רואה שמבינים את ההיגיון של הנביא. הנס הגדול האחד זה העצמות היבשות יקומו לתחייה, והנס הגדול עוד יותר, עם ישראל לא יתפלג עוד פעם. שנאמר, ועשיתי אותם לגוי אחד בארץ בערי ישראל, ומלך אחד יהיה לכולם למלך, ולא יהיו עוד לשני גויים, ולא יחצו עוד לשתי ממלכות עוד. האוזן שלכם שומעת את הדיבורים על זהות יהודית וזהות ישראלית? תרבות יהודית ותרבות ישראלית, מי הוא יהודי ומי הוא ישראלי. יש פה באמת קוריתוך של יהודיות וישראליות, אבל מאיפה צמחה ישראליות? לפני 200 שנה, 300 שנה, 400 שנה מישהו ידע משהו על ישראליות? הייתה רק תרבות יהודית. כל מה ששרד היה יהודי. אם הוא לא היה יהודי, הוא לא שרד. גם לא כל היהודים שרדו. והנה, מקברי הגלות, יצא דור שלם שבזהותו ובתודעתו ובתרבותו הוא ישראלי. והישראלים האלה, אגב, חלקם אינם יהודים על פי ההלכה כלל, וחלק אחר איננו רוצה לשמוע על יהדות, נמצאים פה בהמוניהם עם המוני יהודים שחלק מהם לא רוצים לשמוע על ישראליות. כי הסיפור האמיתי זה לא שוויון בנטל, וזה לא שום בעיה ללמוד תורה ולשרת בצבא, אין שום בעיה, מי כמוכם יודע את זה, זה סתם. השאלה היא שאלה של זהות. אני שומע שעולם חרדי שלם אומר, אל תעשו איתנו ניסויים בזהות חדשה, אל תכניסו אותנו לחוריתוך, הצבא זה קוריתוך. נוצר פה משהו שאתם קוראים לו ישראליות, אנחנו לא רוצים ליטול בזה חלק, לא ניתן את הילדים שלנו לניסיונות, אמר לי ראש שיבה אחד, לניסויים וניסיונות בזהות חדשה. והוסיף, אני מוכן לכל היותר, אני מוכן גיל 24 עם שני ילדים לשלושה חודשים, ככה ברוח פרגמטית. אתם מבינים את האמירה, גיל 24, שני ילדים, שלושה חודשים. זה משהו שלא מסכן את הזהות החרדית. זה עניין מאבק על זהות. להבנתי, זה מה שהנביא אומר. עץ יוסף ועץ יהודה, הישראליות השורש שלה הוא בעץ יוסף. בממלכת ישראל מעולם לא היה ספר התורה עומד לנגדם. אילו היה ספר התורה עומד לנגדם במרכז זהותם ותודעתם, לא היו עושים מקדשי עגלים בבית אלו ודן, ולא היו עושים כהנים שלא משבט לוי, ולא היה ירובם בנבט קורא לשני בניו נדב ואביה, ועוד דברים כאלה וכיוצא באלה. עץ יוסף קם לתחייה, יש ישראליות. ועכשיו, אם לא הייתי מאמין בנביא, הייתי אומר, אנחנו מפולגים עמוקות בתוכנו בין שתי זהויות, איך אפשר לחבר את זה לעץ אחד? מה זה? אני מאמין בדברי הנביא, זה לא רק יחזקאל. ישעיהו באותו מקום שקראנו אמר, מה שקראנו, ונשא נס לגויים ואסף נדחי ישראל ונפוצות יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ ושרה קינת אפרים וצוררי יהודה יקראתו אפרים לא יקנה את יהודה ויהודה לא יצור את אפרים. תגמר השנאה הזאת ואז ינצחו ואפו בחטף פלישתים ימה יחדיו יבוא זאת בני קדם שתהיה אחדות. הושע אמר והיה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא ימד ולא יספר פרק ב' ונקבצו בני יהודה ובני ישראל יחדיו ושמו להם ראש אחד ועלו מן הארץ כי גדול יום ישראל. זה היה הפסוק של הרב אלקלאי. ירמיהו מדבר על בחית המרורים של רחל. רחל הפכו אותה לאמא של יהודה בגלל קבר רחל בבית לחם אפרתה של פה. אבל איך שלא נבין את הדבר הזה, היא בוכה על בניה כי איננו, על יוסף, על אפרים היא בוכה. זה מה שאמר ירמיהו. הנביאים מדברים על קור ההיתוך הזה. זאת הנבואה. אחרי קיבוץ גלויות, בא באמת קור ההיתוך הזה. לעץ אחד. זה מה שאנחנו עושים פה. והקצוות שאומרים לא רוצים. ישראלים שלא רוצים יהדות, יהודים שלא רוצים ישראליות. ולצערנו ישראלים שאינם יהודים על פי ההלכה ורוצים להיות בחלקם, הקצוות מעידים על מה שקורה באמצע. אני מבין שהעולם החרדי אומר, אני לא נותן את הילדים שלי לשום ניסיונות זהות ולשום קור היתוך. אני מבין שקשה להם יהיה לקבל דרשה כזאת ביחזקאל או בישעיהו והושע, אבל לא לראות את סדר תפילת עמידה שלוש פעמים ביום, זה נשגב מבינתי.
אברהם, אין אתם לא יודעים איפה באפריקה, בני אפרים, ביולוגים, יש לנו אתם.
בני אפרים ביולוגים יושבים בחדר הזה לא פחות מאשר בני יהודה. זה שיעור לעצמו. זה, מי שחושב שעשרת השבטים נעלמו פיזית, חלק נעלם, גם חלק מבני יהודה נעלם. זה שיעור אחר. אבל בארץ אחרי חורבן שומרון נשארו משאר השבטים והגיעו לפסח חזקיהו, וחלק יושיהו מלך עליהם, ובתוך עם ישראל לגלויותיו ולנדודיו יש מכל השבטים, כולל באולם הזה. אני מוכן על זה לחתום התחייבות, מי שרוצה, אפילו בנקיטת חפץ. כתוב בתנ"ך, יש מספיק פסוקים ברורים על זה, בחזקיהו, ביושיהו. גם הגמרא אומרת, גם סדר עולם, שגם בעליית זרובבל היו 12,000 משאר השבטים, וזה פשוט לא אמת. ובזה שרה גם כאילו אמרתי שעץ יוסף של היום זה רק איזו ישראליות מופשטת ולא ביולוגית, גם ביולוגית, הכל נמצא פה, הכל ישנו פה, רק אף אחד לא בדיוק יודע מאיזה שבט הוא, ברוך השם. עוד היה חסר לנו זה, הרב קוק כתב, שכחת השבטים לייחוסם היא הכנה ראויה לאחדות האומה.